היום נלמד דף צדי דלת, נסיים פרק עשירי ונתחיל את הפרק החדש. כן, נתחיל מהמשנה בצדי גמלה מבית למטה. חומר בסמיכה מבתנופה. עכשיו אנחנו נעשה השוואה בין סמיכה, שדיברנו אתמול, לבין תנופה, כשמניפים את חלקי הקורבן או בהמה, או יחד עם שתי הלחם לדוגמה ושני הכבשים. יש כמה מקרים של תנופה. ובתנופה מבסמיכה, כי לכל אחד יש מהם חומרה שאין בשני, שאחד מניף לכל החברים ואין אחד צומח לכל החברים. כי אחד עושה ענפה לכל החברים, כשיש קורבן בשותפות, אז אחד עושה ענפה בעד כולם, ומה שאין כן בסמיכה. אוקיי, שזה מה שלמדנו אתמול, שכולם חייבים בסמיכה, או תלוי גם כולם רשאים לעשות. זה תלוי איך מפרשים את זה, איך מבינים גם מה, מה המובן כאן. חומר בתנופה, שהתנופה נוהגת בקורבנות היחיד ובקורבנות הציבור. כי התנופה גם שייך בקורבנות יחיד וגם שייך בקורבנות ציבור, גם שייך בחיים כשהם חיים ובשחוטים. גם כאילו יש מקרים שעושים תנופה על חלקי הבהמה לאחר ששחטו את הבהמה. ובדבר שיש בו רוח חיים, ובדבר שאין בו רוח חיים, לדוגמה, לפעמים מניפים לחמים, מה שאין כבסמיכה. כל הדברים האלה לא נוהגים בסמיכה, סמיכה זה רק על קורבנות יחיד, חוץ מהיוצאים מן הכלל, זה רק כשהבהמה עדיין בחיים, רק בבהמות ולא בדברים אחרים, כגון מנחות או לחמים. אוקיי. הגמרא מתחילה. עכשיו, רוב הגמרות שלמדנו בפרקים האחרונים הם ממש אותו מבנה. יש לנו משנה שאומרת הלכה. אוקיי, בהרבה מקרים יש, אנחנו מסתכלים בספר ויקרא ורואים כל כך הרבה פרטי פרטים, אבל מה שלמדנו במסכת הזה, שלמרות שכתוב כל כך הרבה פרטים, יש כל מיני פרטים שלא מוזכרים בכל מיני מקומות, והמשנה בעצם מפרטת מהם הלכות, כאילו גם שמפורשים בפסוקים וגם אלו שאינם מפורשים בפסוקים, אלה דברים כאילו שנזכרו לדוגמה בסוג אחד של קורבנות, גם רלוונטי לסוג אחר וכו'. אבל המשנה בדרך כלל לא מקשרת את זה לפסוקים. והגמרה בדרך כלל, בהרבה מהמשניות שלמדנו לאחרונה, מתחיל ישר עם תנו רבנן, ציטוט מברייתא, שזה מאותה תקופה של המשנה, אבל הברייתא זה בסגנון של מדרש הלכה שבעצם דורשת את ההלכה מהפסוקים. וזה משלים את ההלכה במשנה שעכשיו אנחנו נראה מאיפה לנו הלכה במשנה. תנו רבנן, קורבנו, שכתוב קורבנו ושמח את ידו הראש קורבנו כשראינו אתמול, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה. בדיוק כמו שאמרנו אתמול, פשוט עכשיו אנחנו דווקא בנושא הזה, אז דווקא מתמקדים על זה. עכשיו, למה צריך דרשה? שהחוב הלודינו. אולי היינו חושבים שזה הגיוני, שזה לא כל בעלי קורבן סומכים. למה? כי נאמר את זה מתנופה. ומה התנופה שנתרבתה בשחוטין, נתמעתה בחוברים? סמיכה שלא נתרבתה בשחוטין, אין עוד דין שתתמעת בחוברים? אם תנופה שייכת ביותר מקרים מאשר סמיכה, כי גם בשחוטין, אז ובתנופה אנחנו לא עושים את זה אם יש בשותפות, כאילו אחד עושה בעד כולם ולא כולם עושים תנופה, אז היינו אומרים, הגיוני שסמיכה שלא נתרבתה בשחוטין, אם זה יותר מצומצם בעניין של השחוטין, אז היינו יודעים שתתמעט בחוברין, אז גם ההלכה הזו לא יהיה רלוונטי, ולכן צריך את הדרשה, תמוד לומר קורבנו, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה. עכשיו אומרים, ותתרבה תנופה בחוברין מקו החומר, אז אולי אם ככה, שסמיכה כן שייכת, שכל בעלי קורבן עושים סמיכה, אז תתרבה תנופה בחוברין, אז אולי נאמר מקו החומר שתנופה גם כל בעלי קורבן בתנופה מקו החומר. ומה סמיכה שלא נתרתה בשחוטין, נתרתה בחוברין, עם סמיכה שמצומצם לגבי השחוטין, אבל כן שייכת בחוברין, אז תנופה שנתרתה בשחוטין, אם הלכה יותר רחבה וכולל יותר מקרים כמו שחוטין, אז אין עוד דין שנתרבתה בחוברין. אז מה הם עונים? למה לא אומרים קו חומר כזה? משום דלא אפשר. כי פשוט זה בלתי אפשרי לעשות הנפה, איך היא ליעבד, איך הוא יעשה. לינפו כולו בהדה הדדה, אם כולם יעשו את התנופה ביחד, כהבי חציצה, יש חציצה בין הבהמה לבין הידיים של המניפים, כי לא כולם יכולים לגעת באותה דרך. דווקא ראינו לפני כמה פרקים לגבי איך בכלל יש מקרים שהכהן מניף יחד עם הבעלים, ואיך עושים את זה. אז יש כאלה שהסבירו שכולם אוחזים, הכהן פשוט אוחז יותר בחלק התחתון, והבעלים בחלק היותר עליון, או היו כאלה שומעים שהידיים שלו לא חוצצים, אבל אם כבר יש כמה סטים של ידיים, אז כבר יהיה בעיה. לינה כלהדר ולינף, אז למה לא נגיד, ניקח תורים, קודם הראשון, אז השני, אז השלישי, אבל תנופה, אמר רחמן, אבל לא תנופות. כתוב שיש להניף תנופה, אז רק אחד ולא כמה פעמים. וסמיכה בשחוטין ליטה, עכשיו אומרים באמת, אין מקרה של סמיכה בבהמה השחוטה, והתנה, אני כתוב במשנה במסכת תמיד, בזמן שכהן גדול רוצה, כי כאן זה משנה מעניינת, למרות שיש לכל אחד תפקיד במקורן תמיד, כאילו עשו גורלות, כל מיני כהנים היו שותפים, אבל אם הכהן גדול רוצה להיות חלק, הוא תמיד יכול להיות, אוקיי? הוא יכול. אם הוא רוצה להקטיר את חלקי התמיד, היה עולה בכבש, והסגן בימינו, כן, הסגן זה העוזר שלו, הוא בימינו, הגיע למחצית הכבש, ואם הוא מתעייף, אז אחז סגן בימינו, הסגן אוחז אותו ועוזר לו להגיע לסוף הכבש, והלהו, כאילו הוא עוזר לו לעלות, והושיט לו הראשון ראש והרגל, אז הכהן הראשון, והביא לכהן הגדול את הראש והרגל, סומך עליהם וזרקן. הוא עושה סמיכה עליהם, ואז זורק. מה כבר, לפני שנמשיך בהמשך, המשנה, מה כבר רואים כאן? שיש סמיכה על חלקי הקורבן שאחרי השחיטה. Okay? זה שהם זורקים, זה עניין שגם למדנו כבר בדף היומי, שיש עניין לזרוק את זה, ודיברנו על המידות של הכבש, והיה קצת הפרש בין הכבש, קצת אזור בין הכבש לבין המזבח, כדי להזכיר להם לזרוק, okay, זה עניין למה זורקים בדיוק, אבל לא לעכשיו. הושיט השני לראשון, שתי ידיים נותנו לכהן גדול, סומך עליהן, okay, אז השני נותן לראשון את שתי הידיים של הבהמה, והוא נותן את זה לכהן גדול, והוא סומך עליהם בזרקן, נשמע את השני והלך לו, וככה היו מושיטים לו שער כל האיברים, okay? ממשיכים הלאה בכל האיברים, סומך עליהם בזרקן, ובזמן שהוא רוצה, הוא סומך ואחרים זורקים. אם הוא לא רוצה לזרוק אותם, אין לו יד טוב לזריקה, אז הוא מבקש ממישהו אחר לזרוק, אבל הוא סומך. אז אמר הבאי, אז איך מסבירים את זה? אם אמרנו שאין סמיכה בשחוטים, הטה משום כפודדו כהן גדול. זה לא מדין סמיכה, זה רק כדי לתת כבוד לכהן גדול שהוא עושה פעולה מסוימת. Okay? יש כאלה שאומרים שבאמת מדובר על סמיכה כאן, יש כאלה שמסבירים שהוא לא באמת סמך, אלא העניין סומך כאן זה משמעות אחרת. הוא סומך על האנשים האחרים כאן, כאילו אולי לא מדובר ממש בהלכה של סמיכה בכלל. אוקיי, הדרן הלך שתי מידות, זה סוף הפרק, עכשיו אנחנו מתחילים את הפרק הבא. עכשיו נלמד על שתי הלחם ולחם הפנים, ובעיקר נתמקד בלחם הפנים היום. שתי הלחם נלושות אחת אחת ונאפות אחת אחת. שתי הלחם זה המקריבים עם הכבשי עצרת בחג השבועות, שני לחמים די גדולים, עושים את הלישה של כל אחד בנפרד ונאפות בנפרד. לחם הפנים נלושות אחת אחת, לחם הפנים זה 12 לחמניות, מכינים אותם אחת אחת, כאילו כל אחד לש אותם בנפרד, ונאפות שתיים שתיים. אבל שמים בתנור באותו זמן שתי לחמניות כל פעם, או שני לחמים. עכשיו לקרוא להם לחמניות, הן די גדולות, ובדפוס היה עושה אותם, והיו מכניסים אותם לדפוס, כשהוא רודן נותנן לדפוס כדי שלא יתקלקלו. Okay? וכשהוא רודן זה היו... בדרך כלל היו מדביקים דברים לתנור, וכדי להוריד אותם זה נקרא רדיעת הפת. אז כשהוא, כאן לומדים על שני דפוסים, אחר כך נראה בגמרא שיש שלושה דפוסים היו. אז אחד היה מכין אותם בתוך הדפוס, ואז כשהוא מוריד את זה מהתנור, היה מכניס את זה לתוך עוד דפוס כדי שלא יתקלקלו. כי הלכתי לסדנה במאפייה כאן באזור השומרון של סיידלס, והם עושים ממש בצורה מדהימה, עושים סדנאות על הכנת הלחמים של בית המקדש, וממש ראינו את לחם הפנים. אני אנסה לשים כמה תמונות משם, להעלות אותם לאתר. וכאן רואים באמת איך עשו את זה. אוקיי, היה לו דפוס כזה, נראה אחר כך את הצורות, אבל כאילו זה היה עשוי ממתכת כזה, והיו פשוט מכניסים את הבצק בתוך הדבר הזה, והוא אפילו שם עוד אחד, כאילו יש ויכוח האם בדפוס היו שמים את זה מחוץ לדפוס או בתוך הדפוס, אוקיי? אם זה היה כזה דבר שפשוט מרכיבים את הלחם על הדפוס או בתוך, הם עשו את זה שם על הדפוס, ואז שמו עוד חלק למעלה שהתאים גם, כאילו היה אותו דבר אבל פשוט רחב יותר, והתאים למעלה כדי לסדר את הבצק יותר טוב. ואחר כך כשמוצאים אותם, אוקיי, נראה אחר כך בדיוק מה הייתה הצורה, אבל ראינו בסדנה עצמה שברגע שהוא הוציא את זה מהתנור, באמת הלחם, והוא הוריד את זה מהדפוס, הלחם התקלקל, כאילו זה נשבר. אוקיי, הצדדים פשוט נפלו, כי זה מאוד כבד וקשה, ספציפית בצורה שהלחם הפנים, לפחות לפי דעה אחת, הייתה אמורה להיות, היה מאוד קשה, והוא אומר, לפעמים זה יוצא לו, לפעמים לא הולך לו, שהצדדים פשוט נופלים. אז מובן, למה מכניסים את זה לתוך הדפוס, כדי שזה לא יישבר. מנעמי מילים, איפה אנחנו לומדים את ההלכות שבמשנה? תנו רבנן, שני עשרונים יהיה החלה האחת. Okay, כאן מדובר על לחם הפנים, כל חלה יהיה שני עשרונים, מלמד שנלושות אחת אחת. היה אפשר לכתוב שני עשרונים יהיה החלה, חלה משמע אחת. אז למה כתוב אחת? כדי ללמד שנלושות אחת אחת. מניין שאף שתי הלחם כך, מאיפה לנו שגם שתי הלחם נלושות אחת אחת? תמוד לומר יהיה, שני עשרונים החלה היה אפשר להגיד. אז אמרו שני עשרונים יהיה החלה האחת, Okay, ולכן לומדים יהיה, בא לו להכניס עוד מקרה, שזה גם שתי הלחם. ומניין שפייתם שתיים שתיים, תמוד לומר, ושמת אותם. Okay, בגלל שכתוב ושמת אותם, הכוונה ששמים אותם שניים. יכול אף שתי הלחם, כן? תמוד לומר, אותם, רק אותם ולא שתי הלחם. אז עכשיו שואלת הגמרא, היי אותם האפיקתי, אבל כבר למדת משהו מהמילה אותם, איך אפשר ללמוד שני דברים? אם כן, למקרא ושמתם. מאי ושמת אותם, שמה מנה תרתי. בעברית בדרך כלל אומרים ושמתם, לא ושמת אותם. אז בגלל ששתו ושמת אותם, זה מלמד אותנו שני דברים. גם שניים וגם רק הם ולא שתי הלחם. תנו רבנן, ושמת אותם בדפוס. עכשיו אנחנו לומדים מברייתא שהיו שלושה דפוסים. שלושה דפוסים הם. נותנה לדפוס ועדיין היא בצק, וכמין דפוס היה לה בתנור, וכשהוא עודה נותנה בדפוס כדי שלא תתקלקל. אז אחד ישב בתנור, יש כאלה שאומרים שזה אפילו היה בתוך התנור built-in כזה, תמיד שמה. יש כאלה שאומרים לא, היו מכניסים את זה לתנור, ואז היו מכניסים את הלחם מהדפוס הראשון לדפוס השני. קצת קשה לי להבין איך הורידו את זה מהדפוס הראשון, והכניסו את זה לדפוס השני בלי שזה יתקלקל. שאלה טובה. ולהדרי לדפוס כמה? עכשיו שואלים, אם יש דפוס בשביל הבצק, ואז מכניסים לדפוס אחר, ואז מחזירים לתוך דפוס, אז למה לא פשוט מחזירים את זה לאותו דפוס שזה היה קודם? כיוון דאפלה, נפחה. כולנו יודעים שברגע שאופים משהו, אפילו אם לא היה שם שמרים, עדיין זה נטפח קצת, וזה לא אותו גודל שזה היה קודם, ולכן אי אפשר להכניס לאותו דפוס. הדפוס השני היה קצת יותר גדול מהדפוס הראשון. רציתי גם להתייחס לכך ש... יש ויכוח בין המפרשים אם כל הדפוסים היו עשויים זהב, או אולי רק הדפוס האחרון היה עשוי זהב, זה ששמו אחרי שהלחם כבר היה מוכן. איתמר, כאן אנחנו מגיעים למחלוקת בסיסית, מהי צורת לחם הפנים? לחם הפנים כיצד עושים אותה? רבי חנינא אמר כמין תיבה פרוצה. Okay, תסתכלו ברש"י אם יש לכם גמרא בפניכם, ברש"י יש תמונה של ריבוע בעצם, מלבן, לא ריבוע, סליחה, מבן פתוח כזה. כמו תיבה פתוחה, אוקיי? בלי מכסה. ועכשיו אתם מבינים למה הצדדים היו יכולים ליפול, כי אם הצדדים הם ככה, כן, כאילו, שבו שזה רחב למטה, ואז שני צדדים למעלה. דיברנו על כך שהם היו 10 עמות ושתיים וחצי לכל צד, לפחות לפי דעה אחת. אז סליחה, 10 טפחים ושתיים וחצי טפחים בגובה. אז זה אפשר להבין. כן, היה עוד אחד שזה היה שני טפחים, זכור לי נכון. שני טפחים בגובה. אז בעצם יוצא שהצדדים האלו יכולים ליפול. Okay? הוא אומר, זה כמין טבע פרוצה. רבי יוחנן אמר, כמין ספינה רוקדת. Okay, מה זה ספינה רוקדת? אז אם תסתכלו ברשי, זה בצורה של וי. Okay? אבל כשהייתי בסדנה, okay, גם בשוטנשטיין יש תמונה קצת אחרת, העיקר ספינה רוקדת, מה יש בספינה? החלק הכי תחתון זה ממש כמו קו כזה, כן? למטה, אין הרבה למטה, וזה עולה ונהיה יותר רחב למעלה. Okay, שזה מאוד שונה, כאילו אין בסיס כמו שיש בטבע פרוצה. כשהיינו בסדנה, אז הוא טען שעם כל המחקר שהוא עשה, הוא ממש לא חושב שהתמונה שמופיע ברשי, שבתמונה שמופיע ברשי זה לא רשי עצמו, אבל הוא טוען שזה לא יכול להיות הצורה, והצורה יותר כמו חצי עיגול. Okay, זה חצי עיגול, הצורה ספינה רוקדת, שבעצם כמו ספינה גם, שיכולה לרקוד, כן? בכלל, כל המשמעות של טבע פרוצה, ספינה רוקדת, למה מתארים את זה ככה? אולי כי אין להם דרך אחרת. כאן יש לנו סוגיה מוזרה, כי אנחנו מתארים הכל במילים ולא בציורים. ואם היו עושים ציורים, אנשי הגמרא, אז היה הרבה יותר מובן לנו במה מדובר. בשלמה למנדה אמר כמין טבע פרוצה. עכשיו אנחנו נדון בכל דעה. Okay, נגיד, אוקיי, okay, מובן טבע פרוצה למה? היינו דעבויית ובזיכין. הבזיכין, שזה הקערות, שם היה יושב הלבונה, היו שניים כאלה ששמו על שולחן לחם הפנים, ושם שמו אותם על הלחמים. אז אפשר להבין ששמו את זה על הלחם בתוך הטבע פרוצה. אלא למנדה אמר כמין ספינה רוקדת, איך דעבויית ובזיכין? איפה שמו את הבזיכין? כאילו, אין מקום ממש שם. אז הגמרא עונה, מקום עשו להם. כאילו, אפילו על העגולים, ולכן יש ציורים בשוטנשטיין, אם יש לכם, שבעצם השפה העליונה היה רחבה יותר. ואז היה אפשר לשים. זה לא כמו וי, בלי שום דבר למעלה, אלא זה היה קצת יותר מעגלי כזה, עיגולי, והיה אפשר קצת מקום למעלה לשים את ה... את הבזיכין. בשלמה למנדה אמר כמי טבע פרוצה. שוב, הגיוני הטבע פרוצה. היינו דעבויית וקנים. כי היו קנים כאלה, שלוש קנים, שהיו יושבים מתחת, היו שמים מתחת ללחם, וגם מעל בעצם. וכל הקנים היו יושבים, כאילו, לא הכי תחתון, אלא למעלה מהכי תחתון, כאילו, על הלחם, ושם מעל הלחם הבא, ומעל הלחם הבא, היו כאלה קנים, שהיו בעצם, והיו שלושה על גבי כל לחם, חוץ מהעליונים שהיו שניים, כאילו בין הראשון לשני, כאילו סך הכל היו 16, כן, 3, 3, 3, לא זוכר בדיוק את הספירה, אבל היו עושים בעצם למעלה מרובם, שלוש קנים, אחד באמצע, אחד באחד בכל צד. עכשיו, אם יש צדדים בצד, אז אפשר להבין שזה יושב, כאילו זה הולך כן, צד אחד של הטבע פרוצה לצד השני, ויש על זה מה לסמוך. אבל אם מנסים, אפשר גם לראות את הציור בשוטנשטיין, אם יש, את הציור ה', אם מנסים לצים בצדדים של ה... של הדבר העיגולי הזה, כאילו בצדדים, זה בא, זה הולך ונהיה ממש צר. ואם שמים קנה, הקנה פשוט ייפול. אז אין דרך. אז מה עונים? לא, גם כאן, הוויית ומורשה עביד להו. הם היו שמים, כאילו במקום שזה היה כאילו ממש צר בסוף, היו מרחיבים את זה. יותר, ואז הקנה היה יושב על החלק הזה שהתרח... כאילו קצת יותר רחב. בשלמה למנדה אמר כמין טבע פרוצה, כמין טבע פרוצה, שוב זה הגיוני, היינו דסם חילי סניפים ללחם. Okay, אם תסתכלו בכל תמונה של, של השולחן ושל לחם הפנים, אפילו אפשר לעשות בגוגל, search כזה, או בקורן יש תמונה, גם גם בשונשטין יש, היו שמים כאלה דברים, אבל בשונשטין הם לא כל כך טובים, אבל היה כזה דבר בצד השולחן, שהיה מחזיק את הלחמים במקום. אוקיי? עומד מצד השולחן, אחר כך נגיע ממש לפרטי פרטים איך זה נראה, אבל כרגע נסביר את זה ככה, היינו דסמכי לסניפים ללחם, כי אז אם שמים משהו כמו מדף, כן, זה כמו מדף, כשיש מדף ספרים ושמים משהו בצד כדי להחזיק את הספרים במקום, זה נשמע כדבר הזה. אז אם זה טבע פרוצה, אז אפשר להבין, הם סמכו את זה לצדדים של הלחם. אבל אם היה רק כמו וי, כן, אלא למנדה אמר כמין ספינה רוקדת, איך יסמכו לסניפים ללחם? כאילו הסניף היה נוגע ממש בקצה הלחם, אבל לא ממש היה מחזיק את זה במקום. אז מה עונים? דאגלה מאגל. Okay, שוב, לא בדיוק ברור במה מדובר כאן, okay, מאוד קשה להבין. אבל עכשיו להסביר את זה ככה, שבדיוק כמו שאמרתי, שיש לספרים, יש כאלה עמדות ששמים בצד, אז לפעמים יש כאלה שזה רק משהו צדדי, לפעמים זה משהו שיש משהו מתחת, וזה נכנס מתחת לספרים וממש מחזיק את זה במקום. כן? זה בצורה של, של רש הפוכה כזאת, כן? שמחזיק, שמחזיק את זה במקום. והחלק מתחת היה בעצם כמו דפוס כזה של חצי עיגול, ואז משני הצדדים יש את החצי עיגול, וזה בעצם מחזיק את הלחם במקום. וגם נראה אחר כך שהלחם בעצם מחזיק את המדף במקום. כאילו גם אם שמים כאלה דברים לספרים, אני לא זוכרת איך קוראים לזה באנגלית, זה bookends, אז אם שמים אותם ככה, הם גם ייפלו אם לא שמים עליהם ספרים. אז זה היה עשוי ככה שגם הלחם מחזיק אותם וגם הם מחזיקים את הלחם, נראה את זה בסוף העמוד. בשלמה למנת אמר כמין ספינה רוקדת. פתאום אנחנו מחליפים עכשיו. עד עכשיו כל הדברים הסתדרו יותר לפי טבע פרוצה, עד שהסברנו שגם אפשר להסתדר לפי ספינה רוקדת. כמה מתחילים עם בשלמה למנת אמר ספינה רוקדת? היינו טבעין על סניפים. שם אנחנו מבינים למה צריכים את הסניפים כדי להחזיק אותם במקום. אלא למנת אמר כמין טבע פרוצה, סניפים למה לב? בשביל מה צריך? את הסניפים, הרי הלחמים עומדים מעליהם, כי הם בצורה של ריבוע, יושבים על השולחן, בסדר. כאילו, אם זה עיגולי וגם אין הרבה מה למטה, אז אפשר להבין, זה לא יישב יפה על השולחן, ולכן צריך את הסניפים, אבל כאן בשביל, אם זה טבע פרוצה, אז אין צורך. אגב, יוקרה ללחם, תלך. אומרים, לא, בגלל שכמו שדיברנו בהתחלה, בגלל כובד הלחם, הצדדים ישברו, ולכן רצו את הסניפים כדי להחזיק אותם במקום. בשלמה למנדה אמר כמין ספינה רוקדת. עוד חלק שמסתדר הרבה יותר טוב לפי ספינה רוקדת, למה? סניפים על גבי שולחן מונחים. כי איפה שמים את הסניפים? כמו שאמרנו, שהם כמו בוקנס, אז שמים אותם, הם יושבים ממש על השולחן. אלא למנדה אמר כמין טבע פרוצה, סניפים איך המנך להו? הערה המנך להו? מה, נניח אותם על הארץ ולא על כאילו על הקרקע ולא על השולחן, כי אין מקום על השולחן. אם נגיד שזה טבע פרוצה, למדנו לפני כמה ימים שהאורך של הלחמים תפסו את כל רוחב השולחן בעצם. ואם כן, אין מקום לשים את הסניפים על השולחן, כי הם פשוט מחזיקים את הלחם מהצדדים, זאת אומרת שהם מעבר לשולחן. ואם כן, על מה הם עומדים? אי אפשר לעמוד באוויר, מה, הם עמדו על הקרקע? אז בגמרא עונה, אין, כן, באמת עמדו על הקרקע, וזו התמונה הקלאסית שרואים, שבעצם היה כזה דבר, כאילו בעצם בסיס למטה, משם עלה כאלה קורה, או כאלה כפול, עולה למעלה, ו... מהדבר הזה יצא שישה סניפים כאלה שבעצם החזיקו את כל הלחמים במקום. זה עכשיו הסברנו, ואומרים, דאמר רבי אבא בר מאמל, כאילו אין להם בעיה להגיד שזה ישב על הארץ, כי דווקא ראינו בדברי רבי אבא בר מאמל, לדברי האומר כמין ספינה רוקדת, סניפים על גבי שולחן מונחים, ולדברי האומר כמין טבע פרוצה, סניפים על גבי קרקע מונחים, ולכן זה לא אמור להפריע לנו. עכשיו שואלים ממש אמר רב יהודה, כמן אז להדה אמר רב יהודה, הלחם מעמיד את הסניפים והסניפים מעמידים את הלחם. כפי איזה שיטה זה מתאים, שהלחם מחזיק את הסניפים והסניפים מעמידים את הלחם, כמן דאמר כמין ספינה רוקדת. אוקיי, זה דווקא תואם כפי שהסברתי קודם, שנגיע לזה בסוף העמוד, ששניהם יחזיקו זה את זה בעצם. וזה גם אם נשתמש בבית המקדש כמשהו שמלמד, כסמל למשהו בחיים שלנו, זה משהו אמרה מאוד יפה, איך שכן, אחד מחזיק את השני והשני מחזיק את הראשון. כן, נדבר על יחסים בין בני אדם וכל מיני עניינים, אפשר לקחת את המראה הזה של הסניפים והלחמים, איך כל אחד מחזיק את השני. כן, נמשיך עוד קצת לעמוד הבא, ונסיים את הנושא, מיטיבי. עכשיו יש לנו קושי על השיטה של ספינה רוקדת. כתוב במקור תנאי, כמין כברת היה לה בתנור, שזה בעצם סל עם, כמו סל נצרים, שיש איזה אזורים פתוחים, ודומה כמין טבלה מרובעת. וזה בצורה של טבלה מרובעת, זאת אומרת שאיפה היו שמים את זה, כאילו הדפוס שהיה נאפית בו היה כמו טבלה מרובעת. זה נשמע שזה מרובע ולא לא כמו ספינה רוקדת. אימא, לא, אפשר להסביר את המקור הזה גם לפי הדעה הזאת, ופי הדומה כמין טבלה מרובעת. כאילו הפתיחה של זה כמו טבלה מרובעת. ואם באמת אומרים שזה חצי עיגול, זה ששוב, אפשר לראות בתמונות, אני אנסה להעלות אותם לאתר, אז אפשר להבין אם לקחים את החלק וכן, אם הייתי מציירת ציור כזה ועל החלק העליון רוצה לצייר את זה בתלת ממדי, אז החלק העליון זה עדיין בצורה מלבני. אז היה אפשר להגיד שהחלק העליון הוא בצורה של, של המלבן, שזה טבלה מרובעת. רציתי להגיד, שכחתי להגיד שהסיבה שהיו שמים את הקנים, וגם יש כאלה שמסבירים שהסניפים דווקא החזיקו את הקנים במקום, הקנים ישבו בין כל הלחמים, וזה היה כדי שהלחם לא יתאפש. כאילו אם יש אוויר בין לבין, זה היה אמור להישאר שם לשבוע שלם, ואנחנו יודעים שלחמים מתאפשים תוך הזמן הזה, ולמרות שתמיד אומרים זה היה נס, אבל עדיין אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, ושמים את הקנים בין לבין, כדי שיהיה אוויר בין לבין, ופחות יגרום להתאפש. Okay, מקור אחרון להיום, תניה כמן דאמר כמין ספינה רוקדת, יש לנו ברייטה שהולכת כפי הגישה של ספינה רוקדת, תניה, הנה הברייטה, ארבעה סניפים של זהב היו שם, מפוצלים מראשיהן כמין דוקרנים, היו שסומכים בהם את הלחם, שהוא דומה כמין ספינה רוקדת. היו ארבעה סניפים של זהב, שהיו מפוצלים כמו דקרנים, אוקיי, כנראה, לא ברור בדיוק במה מדובר, אוקיי, כנראה, היו בהם, רש"י מסביר, ענפים הרבה, היו מפוצלים, אוקיי, אולי החלק התחתון של זה היה מפוצל, ושם סמכו בהם את הלחם, שהוא דומה כמין ספינה רוקדת. העיקר כאן שבסוף הברייתא כתוב שזה כמו, כמין ספינה רוקדת. ואז יש לנו ברייתא שתומכת בשיטה של רבי יוחנן שזה ספינה רוקדת. אבל למרות שיש לנו ברייתא שתומכת בשיטתו, הפוסקים, כאילו הרמב״ם לדוגמה, דווקא מסביר את הלחם הפנים שזה כמין טבע פרוצה, ורוב התמונות שתראו הם מראים את זה כמין טבע פרוצה. אוקיי, שוב, אני אנסה להעלות כמה תמונות, אם אני לא מצליחה, לפחות תנסו להסתכל בגוגל ולראות איזה תמונות אתם יכולים לראות של לחם הפנים ולהתרשם קצת מזה.